ankles. מילה אחת על ההגדרה, מכה בפטיש. מה זה היה מכה בפטיש? במשכן השתמשו בין השאר גם כן באבנים. והיו צריכים לסתת את האבן. זה קצת היה נוח יותר, לפחות לדעה אחת אני מסביר, לדעה אחת בגמרא, לא נתקל בכל הדעות, דעת שמואל בגמרא. היה נוח יותר לשים את האבן כשהיא נמצאת, מחוברת לתוך הסלע. אתה אומר לי, אדם מסתת מסביב, סביב, 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 ואחרי שכבר הכל עומד כמו שצריך, אתה מתאים את המכה האחרונה והאבן נופלת, ויש לך אבן מסותתת שכבר יכולה לעמוד במבנה. אז במקום שאתה תצטרך להחזיק אותה בגובה שלך, הסלע, סלע ההר החזיק אותה, וככה היה נוח. אז לכן קראו למכה האחרונה שהורידה את האבן מהסלע, קראו למכה בפטיש. אבל זה לא כל כך ברור, זה לא כל כך מובן. זה כל מה שיש כאן, ההכאה האחרונה, אבל יש הרבה מלאכות שמתייחסים אליהן במשמעות של הכאה בפטיש, מכה בפטיש, וזה בכלל לא הכאה שעושים אותה עם פטיש, בכלל לא. כל סיום מלאכה נקרא מכה בפטיש. אז אני אומר, מצאתי במהר"ל מפראג, ידוע בחסידות, שגם בכתבים של הרב, שאחרי שגומרים כל החסידות, אז לומדים ספרי מהר"ל מפראג. אז המהר"ל, שהוא בדרך הפנימיות, יש לו איזה הסבר על מושג מכה בפטיש. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, כל דבר, ניקח רצועת אור. רצועת אור, אפשר לעשות ממנה נעליים, אפשר לעשות ממנה ארנק, אפשר לעשות ממנה תיק, אפשר לעשות הרבה דברים. כל זמן שלא נניח את הצביעה האחרונה של חתיכת אור הזאת, שהיא תשמש משהו מסוים, אז בעצם אפשר היה לעשות איתה עוד משהו אחר. אז הוא אומר ככה, במערב הזה חסידי, הוא אומר, היא שואפת, כל דבר בבריאה שואף לאין סוף. שתוכל לעשות איתו, א', ב', ג', ד'. ברגע שאתה עשית לו את המכה האחרונה, את השיוף האחרון, את הגימור האחרון, אז הוא בעצם סגור, הוא הפך להיות רק זה, רק ארנק, רק נעליים, רק סנדלים, רק טיק. זה המכה בפטיש, אומר המהר"ל, זוהי ההכאה שחסמה אותו מלהיות אין סוף. אז זהו, קורה מכה בפטיש. אז לפי ההסברה שלו הפנימית, אין לזה בכלל שייכות דווקא עם פטיש ודווקא לאבן, אלא כל מוצר כשעושה את הגמירה שלו, אתה סגרת אותו. עכשיו, ההגדרה הזאת של המהר"ל תהיה משמעותית בהמשך, שאנחנו נדבר על כמה וכמה פרטים. אז הפרט הראשון שרציתי לדבר, זה הנושא של קופסאות שימורים. מי שיעשה בדיקה הכי פשוטה במחשב, בגוגל או באותה חוכמה או איפה יעשה קופסאות שימורים, יהיה לו מאות תוצאות, והתוצאות יהיו סותרות אחת את השנייה. והאמת היא שבאמת זה לא סותר, פשוט זה הלכה כזאת שמשתנית עם המציאות, עם הזמן. בעבר הקופסאות שימורים הייתה משמשת אותנו, בטח כל אלה שיושבים פה זוכרים, שהיו משתמשים בה לדברים נוספים, אחרי שפעם פתחו את הקופסה, הם סתובבים שם מסמרים, נעצים וכן הלאה. או עד היום יש גננות שלוקחות מבקשות קופסאות שימורים וכל מיני מלאכות שעושים בגן. אבל רוב ככל האנשים, כיום, אחרי שהם גומרים שימוש בקופסת שימורים, זורקים אותה לפח. האדמו"ר הזקן, וההבדל הזה, עשה הבדל הלכתי מאוד משמעותי. האדמו"ר הזקן בסימן שי"ד בסעיף י"ח מגדיר שברגע שאתה פותח כלי שהוא לא עומד לקיום כלל, זה הלשון שלו, הכלי הזה לא עומד לקיום כלל, אז זה לא נקרא שהוא כלי. והרי זה כשובר אגוזים. כמו שאתה שובר אגוזים, אחרי ששברת אותם זמן קצר אחרי זה אתה זורק את השברים לפח. אז אפילו אם יצא לך שהאגוז הוא ממש חצי ממנו, זה כלי. אתה יכול להשתמש בו כמו רבר כחן, שפרסמו עכשיו לחנוכה, איך הוא השתמש לעשות נר חנוכה. אז אפשר היה לעשות נר חנוכה בחצי אגוז, לשים שם שמן ולהדליק. זה כלי. אבל כיוון שאני מיד זורק אותו לפח, מיד אחרי השימוש, אז זה לא נחשב ככלי. אומר אדמור הזקן, כל דבר שעומד לזריקה, אז הוא בעצם לא נחשב ככלי. וההגדרה הזאת היא ממש מתאימה לקופסאות השימורים שלנו היום. רגע, אני אתייחס בעזרת השם. קודם כל במהות, עצם פתיחת הקופסת שימורים, אני לא עושה פה שום כלי, כי אני מתכוון לזרוק אותה. זה בגדול. אבל הדימוי שנתן אדמור הזקן, הוא דימה את זה לאגוזים. כמה זמן אנחנו משאירים את האגוזים, אנחנו מיד, כשמפצחים אגוז, לא משאירים את חלק מהתחולה בתוכו, וממתינים על השולחן, ובדרך כלל זה מיד הולך לפח. אז אותו דבר, גם כשאנחנו מדברים על קופסת חמוצים, או על קופסת תירס שאנחנו פותחים, אז אם אנחנו מיד מרוקנים, כמו בהתוועדות בבית הכנסת, פותחים, מרוקנים יד לצלחות וזורקים לפח, או אפילו בבית, שרוצים שזה יהיה אסתטי, לא מגישים עם הקופסה כמו שהיא לשולחן, בחמוצים יכול להיות שאנשים, מצוי שאנשים יציאו, דרך אגב, הקופסת שימורים מזיקה לחומר שנשאר אחרי הפתיחה, היא מזיקה לחמוצים, היא מזיקה לזה, זה מחמצן אותם, זה עושה משהו לא טוב למוצר אחרי שפתחו אותו. אז בדרך כלל אנשים מעבירים, גם בתוך הבית הם מעבירים מקופסת השימורים לקופסת פלסטיק של לחסון, וככה הם שמים את זה במקרר. אבל אילו יצויר בן אדם שמכניס את קופסת החמוצים כמו שהיא למקרר, פה אני כבר אגיד, זה לא דומה לאגוזים. בפיצוח אגוזים אתה מיד זורק אותו, וגמרנו, אתה לא משאיר אותו אפילו זמן קצר. אז זו ההגדרה. אם אתם זורקים את קופסאות השימורים מיד אחרי הפתיחה, מרוקנים לצלחות או לקופסה אחרת, אין כאן בתקן כלי. לכן כל מה שבוודאי אתם שמעתם, למדתם, זוכרים, צריך לעשות חור מלמטה, מהצד השני. כל הפטנטים האלה הם פטנטים נכונים היו כאשר, ככה במשפה יש לי כתבות, זה היה נכון כאשר אנשים היו משמרים את זה. אחרי שהיית גומר את התכולה, היית שומר, עשית פה איזשהו כלי, אתה כאן משתמש בזה למסמרים, אז תעשה חור למטה וכן הלאה. היום שזה לא קיים, אז זה לא רלוונטי. חד משמעי, לא רלוונטי. אבל עדיין לא פתרנו את הבעיה לגמרי. כיוון שאדמור הזקן, בסעיף הראשון של סימן שי"ד, כותב שיש מושג של פתח נאה. והמושג הזה של פתח נאה, אדמור הזקן כותב אותו לגבי חבית שהיא כבר שבורה, והיא הודבקה באמצעות זפת. זאת אומרת, מדובר פה על כלי רעוע ביותר, מדובר פה על כלי שאחרי שאני אפתח אותו, עכשיו אני לא אשתמש בו יותר, ויזהר, אומר האדמור הזקן, שלא יעשה פתח נאה. סימן שיש פרט נוסף, פתח נאה, פתח יפה. פתח יפה לשיטתו של אדמור הזקן קיים גם כאשר הכלי שאותו אני פותח הולך להיזרק לפחמיה. זה דין אחר, פתח נאה. זה גם משום מתקן כלי, זה גם משום מכה בפטיש, אבל זה מכה בפטיש על הפתח. אז היום, אני מיד מוריד את זה היום. היום יש לנו קופסאות של שימורים, אם זה טונה, אם זה סרדינים, אם זה חמוצים, והיום הפותחנים שלנו, בטח הציבור זוכר את הפותחנים האלה שככה הפותחים, היו לוקחים אותם רק לטיולים בשנים האחרונות. אני חושב היום גם בטיולים לא משתמשים איתם, אבל אתה פותח ככה לאט, 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 וזה עושה כאלה עליות וירידות, עליות וירידות, וזה בא לידי ביטוי גם במכסה וגם בקופסה עצמה, שחלילה זה יכול לבקור את הידיים. אז זה שאתה פותח את הקופסת שימורים באופן כזה, אז אתה באמת עשית פתח שהוא לא יפה. אבל היום הפותחנים הביתיים שלנו, אתה לוחץ, פותח, מסובב, 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 זה חלק, יפה, הכל מסודר, זה פתח נאה. זה פתח נאה. אז עכשיו, איך אני מתגבר על פתח נאה? פה אני מוסיף צ'ופצ'י. מתי זה נוגע לך הפתח הנאה? הפתח הנאה נוגע לך כאשר אתה מתכוון לאכול מתוך הקופסה הזאת. אתה למשל, יש לך סרדינים, יש אנשים שנתקעו בבית מלון, באיזשהו מקום בעולם, באמצע טיסה, בין טיסה לטיסה, צריכים להתעכב שבת באיזה מקום, יש להם סרדינים איתם, אין להם צלחות חד פעמיות, הם לא מעבירים את צלחת חד פעמית, הם אוכלים בתוך הקופסה. האדם הזה, בטח לא נעים לו לאכול מפתח שאינו נאה, כי זה הצלחת שלו. אז אחד כזה, מה אני אנחה אותו? כשאתה פותח את החמוצים שלך, את הסרדינים שלך, אתה צריך לפתוח ולא לפתוח עד הסוף. תשאיר חצי, חצי פקק פתוח. חצי פקק פתוח זה לא פתח נאה. אבל אני חוזר עלינו בבתים שלנו. אם אנחנו באמת מרוקנים מיד את התחולה של החמוצים של התירס וכן הלאה, מרוקנים לצלחות. לא משאירים את זה במקרר אפילו. אז מה זה משנה לנו אם זה פתח נאה או לא? הפתח נאה אומר, משמעות הדמור הזקן היא, זה שכשנוח לך, שזה מביא לך תועלת, שאתה מרוויח מזה משהו, אבל אם אתה לא מרוויח מזה כלום, אני מיד מרוקן, אני לא משתמש בזה, כלום, כלום, כלום. אז אין שום בעיה. אז מסקנת הדברים, שאנחנו בבתים שמרוקנים מיד, אין לנו בעיה לא עם עצם פתיחת הקופסה, זאת אומרת, הקופסה שמורים לא הפכה להיות כלי, כי אנחנו זורקים אותה אחר כך, והפתח הנאה, אנחנו לא אוכלים איתו ביחד, אנחנו לא אוכלים ממנו. אם אנחנו אוכל ממנו, יהיה בעיה של פתיחת פתח נאה, ואז אני אגיד לפתוח רק חצי. אבל אם אנחנו לא אוכלים ממנו, אין לנו בעיה כלל ועיקר. הכל בסדר. אבל, אתן לכם דוגמה, איפה זה בא לידי ביטוי? פחית קוקה קולה. פחית קוקה קולה, כשאתה פותח את המצרה שלה, אז יש אנשים שהם כאלה איסטניסים או מיוחדים כאלה שהם שופכים לכוס ושתים מכוס. אם אתם תשתו פחית קולה מכוס בשבת, אין לי בכלל בעיה עם זה, הכל בסדר. אתה יכול לפתוח את הפחית איך שאתה רוצה. אבל אם אתה בן אדם שמתכוון לשתות מהפחית עצמה, אז בטח אתה רוצה שיהיה פתח יפה. אז יש לך בעיה, להוציא את הנצרה לגמרי, לשחרר אותה בצורה מוחלטת, יש לך בעיה בשבת. כי פתח נאה זה אפילו לשימוש חד פעמי, זה בעיה. אז או שאתה שותה עם קשית, אם אתה שותה עם קשית, אתה יכול לפתוח את הנצרה לגמרי. או שאתה מעביר לכוס, אם אתה שותה לכוס, אתה יכול לפתוח את הנצרה לגמרי. זה נקרא אחרי העניות, אחרי העניים רודף את העניות. אם אתה שותה פייה ואתה צריך פתח נאה, אז אסור לך שיהיה פתח נאה. אם אתה שותה מהכוס או מהקשית, אז אין לך שום בעיה לעשות כבר פתח נאה. זה לא נקרא שאתה עשית פתח, אין לך שום בעיה עם זה. אותו דבר, ביחס למה שנקרא טרופית, אולי יש לזה שמות חדשים היום, אבל אנשים לוקחים את הילדים בדרך כלל, לוקחים את זה והם מנקבים את הפתח של הטרופית. הניקוב הזה של הפתח שאתה עושה עם הקשי, אתה בהחלט מעוניין שהוא יהיה פתח לעניין, לפחות בזמן שאני שותה, שלא ישפך לי ימינה, שמאלה, יהיה רק בגודל הקש. אז אתה מתכוון לפתח נאה. אז אתה נמצא באיזושהי בעיה. עכשיו, אם היה מדובר בילדים, אני הייתי שותק להם, כאילו, בסדר, זה מדובר באיסור כזה, יש לנו כלל, שמה תמור זה כן, זה מה שמגיבל. עד שהילד הגיע לחינוך, שהוא יבין בדיוק, פתח נאה, עניין כזה, זה לא ילד בן 5, וזה גם לא ילד בן 6. יכול להיות גם לא ילד בן 7, כי זה לא גיל חינוך רגיל, אלא זה צריך להיות ההגדרה של הילד שמבין את הצ'ופצ'יק ההלכתי הזה, ורק אז הוא מתחייב. אבל כשמדובר במבוגר, אז אני הייתי אומר, אתה צריך לעשות שלא יהיה פתח נאה. איך אתה עושה שלא יהיה פתח נאה? או שאתה עושה חור עם סכין, שזה יהיה כזה לא יפה, או שאתה יכול אפילו לקחת מספריים ולגזור. אז אנשים אומרים, מה? מספריים לשבת, לגזור? רגע, בוא נפצח את זה. מספריים זה כזה דבר בעייתי מספריים. איזה דין יש למספריים? אני מכיר שני סוגים של מספריים. מספריים אחד שרגיל, שחותכים איתם ניירות, ופעם חותכים את השקית חלב איתם, ופעם דברים אחרים. ויש מספריים מיוחדות של תספורת, או מספריים מיוחדות לבריסטול, או מספריים מיוחדות שעושות זיגזג כזה, בזה. יש להם צורה מיוחדת שהם עושים. אז בוא נאמר שהמספריים הן מיוחדות למשהו מסוים, כמו לתספורת, אני אקרא להם כלי שמלאכתו, מוקצה מחמת חיסרון כיס. מוקצה מחמת חיסרון כיס, אין לי היתר, לא יכול להשתמש בו לשום דבר. אבל כשיש לי סתם מספריים רגילות, אז מה הדין שלהם? מוקצה מחמת איסור. מוקצה מחמת איסור לצורך גופו, לגזור משהו, לצורך מקומו, אני צריך את המקום, מותר. אלא מה שיש משנה ברורה, ביור הלכה שאומר, אם יש לך כלי אתר, ויש לך כלי מחמת איסור לצורך גופו ומקומו, איזה כלי תבחר? יש לך אפשרות לקחת סכין ולחתוך את האטרופין. כלי של אתר. יש לך מספריים שהדין שלהם כלי מוקצה מחמת איסור. איזה תבחר? לצורך גופו ומקומו, מותר. האם אתה צריך להעדיף את הסכין על המספריים? לא? ישנה ברורה בביאור הלכה אומר שכן, אבל האדמו"ר הזקן אומר שלא. אין שום הבדל בין כלי להתר, או אתן לכם דוגמה מעשית יותר. יש לי ביום טוב, כן, אנחנו חב"ד, ביום טוב מותר לפצח אגוזים גם בחב"ד. ביום טוב אני רוצה לפצח אגוזים. יש לי אפשרות מפצח. יש לי אפשרות להביא פטיש מארון כלים. מה הדין הפטיש? מוקצה מחמת איסור. האם עדיף שאני אקח את המפצח ויפצח איתו את האגוזים, או אני יכול להביא את הפטיש שהוא מוקצה מחמת איסור? לדעת המשנה ברורה, אני צריך להביא את המפצח דווקא. אבל לדעת האדמו"ר זה כן, הפטיש זה בדיוק כמו המפצח. כי זה לצורך גופו, אני צריך להשתמש בו כדי לפצח אגוזים, אז אין לי עם זה בעיה כלל ועיקר. אז אותו דבר בעניין המספריים, אני יכול לחתוך את הפתח בצורה לא מאורגנת בטרופית, ואז אין לי עם זה שום בעיה, אני יכול להכניס את הקש אחר כך ולשתות או להעביר לכוס. אם אני מעביר לכוס אני כבר יכול לעשות חור עם הקש גם כן, כי אני לא צריך את הפתח היפה. אני מודע לכך שהרב שלמה זלמן אוירבך רוצה להגיד שגם כשאתה עושה פתח יפה בדבר שאתה הולך לזרוק אותו, אין עם זה בעיה. אבל אני אמון על הכלל, כיוון שהאדמו"ר הזקן בסתמות אומר כך נאה אסור, יש לי כלל שאני תמיד הולך איתו, טוב לנו סתימתם של ראשונים מפירושם של אחרונים. האדמו"ר הזקן כתב דבר בלי לחלק, שמע מינה שדעתו שבכל מצב פתח נאה, אפילו בשביל פעם חד פעמי, יש איתו בעיה של כלי, תיקון כלי למכה בפטיש. אז הוא רוצה לעשות איזשהו פלפול, להתיר, זה לא משמעות הפשט של האדמו"ר הזקן, אז לכן אני לא מתייחס לעניין הזה ליתר. הרעיון הזה של פתיחת כלי בא אצלנו לידי ביטוי נוסף, גם כשאתה פותח קופסה של קפה, קפה נמס, או שאתה פותח קופסה של מטרנה, של ילדים, שיש לך נייר כסף ששומר את את הטריות של המוצר, אז גם שמה, באמת בדרך כלל, אלה שאפידמטים רוצים שזה, אז הם לוקחים סכין והם פותחים ככה סביב, 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 יפה, בצורה עיגול, להוריד את הנייר כסף הזה. אז את זה אנחנו נשאיר ליום חול. בשבת אנחנו נקה עליו ככה עד שנפתח אותו, נקרא אותו, וככה אנחנו נשתמש. זאת אומרת, מה? באיזו? האותיות עוד רגע אני אדבר. העניין של שעצם הפתיחה אומרת צריך להיות שהוא לא יהיה פתח נאה. זה הנושא שלנו, עוד רגע נדבר גם על אותיות, אבל זה פחות או יותר הנושא הראשון של שימורים ופתח נאה. הנקודה השנייה שרציתי לדבר, כן?
אם כבר, אני אפשר לסדר את
זה. נכון, איך כבר? זה אותו דבר. או שתעשה תקרה, או חצי, הכל בסדר. העיקר שלא תעשה פה משהו, אתה יודע, אומנותי כזה, כמו שאוהבים לעשות. כי בדרך כלל בדברים הללו, אנחנו רוצים שזה יהיה יפה, כי זה לא לוקחים כל יום מהקפה ומשתמשים, רוצים שזה יהיה יפה. אז אנחנו נשתדל שזה יהיה ככה, לא הכי, מוצאי שבת אפשר לסיים את זה. טוב, כן. כן, אני לא לוקח אחריות על מה שאומרים רבנים אחרים, אני אומר מה שאני אומר, לא יודע מה שאומר. מה שאני אומר זה מה שקיבלתי מרבותיי. זאת אומרת, אני משתדל כל דבר שיהיה בנוי על, אני מביא גם את המקורות מאיפה אני לוקח. הלכה למעשה, מי שפוסק ככה הלכה למעשה, זה השמירת שבת כהלכתה, רבי זלמן אוירבך, והייתי אומר שרוב ככל הפוסקים היום ככה פוסקים. אני לא יורד לשמות. אין לי בזה יד. כל אחד יעשה כמו רבו, אני רק מביא נקים שאני חתיים שאני יודע.
יש שני
מהבקבוק,
כמו
שאני הפכתי,
יש שתי שרה
בקבוק. ממה? מראה או שתה? בקבוק בעלי. או, כן.
גם לך הצלחתי בקבוק מה
אתה מדבר על פקק של בקבוק עכשיו? לא רוצה לדבר על פקק של בקבוק. שמתם לב, אני מחלק את השיעור. דיברתי על קופסאות שימורים, דיברתי על פחית, ודיברתי על קופסת קפה, ועל קופסת מטרנה. זה מה שאמרתי. עוד משהו נראה בהמשך. כל פעם זה שצ'ופצ'יק אחר. כי כל נקודה היא שייכת לעצמה. אני לא להקיש מדבר עליו. עוד רגע. יש לי שמנת, אני משתדל להגיד, אני אומר עוד פעם, אני משתדל להגיד, אני משתדל להסביר מה שאני אומר, מי שיודע משהו אחר, שישאל את הרב שלו, הכל טוב ויפה, לא קרה כלום. מאחוריי עומדים, יש לי מקורות, מאחוריי עומד מורי ורבי הרב מאיר אהרון מרחובות, אני אומר את מה שאני יודע, אני מסביר מה שאני אומר, מי שרוצה להתעמת, עד כמה שאני אוכל, אני אעשה את זה. אבל אני יודע שהנושאים האלה הם חמים, אני יודע שכל אחד כבר עושה משהו בבית, אני מנסה לעשות סדר. אם הועלתי, מה טוב, אם לא, ידמין תורה ויעדיר, לא קרה כלום. הנקודה הנוספת היא, זה הקופסת גבינה והקופסת שמנת אשל שיש לנו היום. מה שם קורה? יש לנו שם חיבור בין חתיכת נייר כסף כזה או נייר פלסטיק כזה לקופסה עצמה. החיבור הזה נעשה באמצעות חום שהוא ממיס מעט מהמתכת או מעט מהפלסטיק, ועל ידי המסע הזאת נעשה קצת נוזל בפלסטיק והוא נדבק זה לזה. יש דין של קוריאה. קוריאה, לדעת אדמור הזקן, בשונה מהפוסקים האחרים, אדמור הזקן בזמן השם בן בסעיף י"ז קובע שקוריאה זה בשני דברים נפרדים. הרב באגרות קודש קובע שצריך עוד תנאי. כדי ששני דברים יחשבו כקוריאה, צריך להיות משהו שלישי שחיבר ביניהם. כמו שהיה במשכן. איך היה קוריאה? קוריאה היה לך שני בדים, תפורים זה עם זה, באמצעות מחט וחוט שחיבר ביניהם. אז יש בד א', בד ב', וחוט שחיבר, חוט תפירה. אותו דבר כשאנחנו מדברים על בדים, שני דברים שנדבקו זה עם זה, או הודבקו עם זה עם זה, יש לי דף ראשון, דף שני, ודבק שחיבר ביניהם. יש כאן את הדבר השלישי שחיבר בין שני הדברים. מהי המשמעות הזאת כאשר אנחנו מדברים על קופסת גבינה או שמנת? אנחנו יכולים לעשות חקיר במציאות. ואני אשאיר לכם את האחר, אני אגיד לכם מה אני חושב, אבל גם אם תחשבו אחרת, זה מאוד לגיטימי, אני מקבל את זה. אני חושב שכשיש לך שני דברים שעמדו אחד ליד השני, והחום בא והעמיס קצת, או מהפלסטיק, או מהמתכת, לא משנה, או משניהם, והחומר שהעמיס הפך להיות נוזל, אז בהגדרות ההלכתיות, נוזל ומוצק, הם שני דברים. זה נפקמין על ענייני אוכל ושתייה. נוזל, אנחנו צריכים רביעית כדי לברך ברכה האחרונה. מוצק, מספיק כזית. וההבדלים ביניהם הם בהמון המון תחומים. אני חושב שכאשר היו לי שני דברים, והיה ביניהם המסע של משהו מסוים שהפך אותו נוזל, הנוזל הזה יחשב כמשהו שלישי. והמשהו השלישי חיבר ביניהם ביחד, אז יש פה קוריאה בשבת. יבוא מישהו ויגיד, אולי לא, אולי אני אבוא ויגיד שאין פה משהו שלישי, אז אין פה קוריאה בשבת. אני לא מכריע בזה, דעתי שיש, אבל גם אם תגידו שלא, לא נורא. לפי השיטה שאני טוען, תהיה בעיה להפריד קופסת שמנת או קופסת גבינה, לפתוח אותה בדיוק ב... איך אומרים, יש את החתיכת יותרת כזאת של הפלסטיק, שאתה איתה יכול להסיר את כל ה... את כל הפקד. לדעתי, יש כאן קוריאה לשיטת אדמור הזקן. כיוון שיש פה חיבור של שני דברים, ואני חושב שאפילו שלא שמו דבק, קודם כל לא נהיה בטוחים שלא שמו דבק. יש אריזות ופלים מסוימות שאתם יכולים לראות שהדביקו את זה עם דבק, אז יש פה משהו שלישי, ופה בהחלט יהיה אסור לפתוח אותה ביחד. אבל גם אלה שעשו את זה באמצעות החום, זה נתון לוויכוח. האם החימום שהפך אותו לנוזל עשה דבק? דבק ממה? מהחומר הזה הוא עשה דבק. אבל לא הכל הפך להיות דבק. חלק ממנו כן, חלק ממנו לא. והנוזל הוא מציאות בפני עצמה, ויצר פה שליש... ואז אתה לא יכול לפתוח אותו כמו שהוא, לפי הסברה הזאת. זה שהוא חזק, לא, גם דבק קרייזי הופך להיות מוצק אחר כך. זה לא הגדר ההלכתי. הגדר ההלכתי זה אם אני חיברתי אותו באמצעות משהו שלישי, לא מעניין אותי אם זה הפך להיות מוצק אחר כך או לא. אבל בשעה שהדבקתי אותו היה פה באמצעות משהו שלישי, משהו שלישי דבר. משהו שלישי. וההוכחה, כי אחרי גם שאתה תופר שני בדים, אז אין פה שלושה דברים. יש פה בד א', בד ב', בד ג', לא. החוט מתבטל והופך להיות מצד דיני טלטול, מאוד דינים, והופך להיות חלק מהבד. אז כיוון שכך, אני אומר, אין שתי אפשרויות. אם תרצו ככה, אם תרצו ככה, אין לי עם זה בעיה. אני יכול להבין גם את הדעה השנייה, אבל לשיטה הזאת, יש פוסקים ככה, שהסס הזה מחובר ועכשיו קורע, צריך לקחת סכין ולקרוא סביב סביב. עכשיו, אם אתה גומר את הגבינה, אז לקרוא סביב סביב עד הסוף. אם אתה לא גומר את הגבינה, שלא יהיה פתח נאה, אז רק חצי. זה נקודת הבדל. לאלה שיגידו שאין כאן קוריאה כי זה הכל מקשה אחת, לדעת אדמור הזה כן, כי אין פה משהו שלישי שמחבר לפי החידוש של הרב, יכולים לפתוח אותו חופשי בכלל. אמרתי את כל האפשרויות, את כל השיטה.
שתי דברים שקוראים ביניהם.
שתי, בסדר. אני אשתדל לדבר על הכל. עם סכין בוודאי שאתה יכול, ואף אחד זה, אין עם זה שום בעיה. שני גביעים שמחוברים ביחד, מור הזקן מדבר עליהם בהלכות יום טוב, אין, לא היה שם גביעים של אשל, אבל היה שם נרות שהיו פוחסים אותם באמצעות, לוקחים חמר, עושים אגרוף בתוכו, ככה דוחפים את האגרוף בפנים, שתיים כאלה, ואז היה יוצא לך שיש לך כלי קיבול לנרות. עכשיו, האנשים היו עושים גם סימן באמצע בחמר לפני שהוא הקשיח, ואחרי שהוא הקשיח היו שוברים את זה שתיים ומחלקים. הנה, אחת בת שלוש תדליק פה נר יום טוב, ואחת עוד אחת תדליק נר יום טוב. אז האדמור הזה כן כותב על זה שזה מכה בפטיש, מכיוון שהוא היה מיועד לשבירה, אפילו עשית סימן שהוא יישבר. מזה למדו האחרונים, וזה הייתי אומר מוסכם כמעט קונצנזוס מוחלט, שההפרדה של שני גביעים זה מכה בפטיש, משום שהוא היה מיועד להפרדה הזאת, הם עשו את זה רק כנוחות למכור שתיים שתיים ביחד, אבל בעצם זה מיועד היה להפרדה. עכשיו בנוגע לקריאת אותיות שהיא שייכת לפי השיטה שלי בגבינה שאתה צריך לחתוך עם הסכין, או את זה, אז יש לך שם אותיות. זה שייך בכל, בכל, בכל שאתה מחלק ביסלי ובמבה לילדים ובכל הריזה שהיא, יש לך פה את הבעיה הזאת של קריאת האותיות. וחשוב להזכיר שבאותיות אין לנו את ההיתר, תגיד זה אנגלית, זה ערבית, אין את ההבדל הזה. בפשטות נקטו הפוסקים שזה לא משנה באיזה שפה, זו שפה, זה אותיות. היי במשכן, במשכן היה זה, אבל במשכן, לפי דעות מסוימות, זה לא היה רק א' ב', היה עוד סימנים. אז כל סימן שהוא יכול להוות איזושהי בעיה. זאת אומרת, זה בעייתי בשבילה. אבל פה אני רוצה למקם את הבעיה של קריאת אותיות, דעתי במקום הראוי לה. האדמור הזקן, בסימן שימן, בסעיף ד', מדבר על ספר שכתבו עליו כאן, בדפים שלו, כאן, כתבו עליו אותיות. איזה ילדים הרבה פעמים עושים את זה. היום יש גם שסים כאלה, שכל השס, בקריכה שלו, הוא כתוב עליו בגדול, אם אתה מעמיד את כל השס בצורה מסודרת, אז כתוב תלמוד, בבלי, הוצאה, באמצעות הקריכה, כאילו, זה כאלה אותיות שמכריזות על הכל. אז אדמור זקן דן, האם מותר לי לפתוח ספר כזה בשבת? אדמור זקן כותב שלך תחילה מותר. זה מעניין, המשנה ברורה כותב לך תחילה אסור. וזה עוד יותר מעניין שקצת השולחן פסק כמו המשנה ברורה.
שנהגו
להקל. כן, נהגו להקל. יש קונטרס אחמן של אדמור הזקן, שכל מקום שפוסק כתב שזה מנהג ככה, הפירוש הוא שלכתחילה עושים ככה. יש קונטרס אחמן, כללי פסיקה. כללי הפסיקה של אדמור הזקן, אם כותב שנהגו ככה, אז מותר לכתחילה. ומשנה ברורה כותב לא לעשות ככה. וקצת השולחן, טוב, קצת השולחן היה יהודי ירושלמי, ואני לא יודע עד כמה הקהל שלו היה קהל חבדי, והוא היה צריך להתאים את עצמו כדי שהספר יהיה בשביל מישהו. אז אולי בגלל זה, כי הוא מביא את האדמור הזקן, זה לא שנשמע מזיכרונו מה כותב האדמור הזקן בעניין הזה. אז זה העניין של פתיחת הספר בשבת. עכשיו, מה הקשר בין הקריאת אותיות לפתיחת הספר בשבת? בפוסקים, המגן אברהם טוען שרק פתיחת ספר בשבת הותרה, מכיוון שזה עומד חזרה לחיבור. פתחתי, זה עומד חזרה לחיבור, זה הלשון שלו, זה עומד לך. פתחת אותו, אבל הספר צריך להיסגר באיזשהו זמן מן העתים. ואחר כך אתה פותח עוד פעם. כן, בסדר, אבל מכיוון שזה עומד לפתיחה וסגירה, הוא אומר, לא עשית כלום בכלל. זה לא נקרא שהפרדת את האות, כי זה עומד לסגירה, זה עומד לפתיחה, זה עומד לסגירה. מה שעומד, זה הגדרה הרעיונית. מה שעומד לך לא נחשב בכלל שאתה הפרדת. זה ההסבר בפשטות של המגן אברהם. אבל יש פוסקים כמו הרמו, פשט הרמו, והרמו בשוט שלו בסימן קוף יוטה, והפרישה והטז, שהם לא למדו שזה תלוי בסיבה שספר מותר לפתוח ולסגור, זה לא בגלל שהוא עומד לסגירה, אלא שהוא ראוי לחיבור. הם שינו את הלשון, לא עומד, אלא ראוי. זה הבדל מאוד משמעותי. והם, על סמך הראוי הזה, הם בנו את היתר שלהם על הגמרא שאומרת, אדם שכתב עוד אחת בטבריה, עוד אחת בציפורי, אם הוא מחבר את שתיהם ביחד, עשה משהו. אם הוא מנתק, הוא עשה משהו. האותיות של טבריה וציפורי, הן לא עומדות לחיבור כמו ספר שעומד לפתיחה וסגירה. זה לא תלוי בעומד, זה תלוי בראוי. אם זה ראוי לך כל. על פי זה, אני רוצה לעורר מציאות, ועוד פעם, אני מעורר, אני מסתדל להסביר את הדברים. איך אומרים, מה רוצה לקבל, לקבל, ואם לא, אז לא קרה כלום, הכל בסדר. האריזות שלנו היום שונות מהאריזות שלפני 20 שנה, כשאנחנו היינו ילדים, ולפני 30 שנה, ובזמן שנכתב שמירת שבת כהלכתה, וכולו וכולו וכולו, כל הספרים המקובלים לשמירת שבת. כי אפילו תזכרו שאתם הורדתם פעם נייר של ארטיק, מארטיק לפני שנים, אז הרבה פעמים חלק מהנייר היה נשאר על ארטיק. וחלק מהאותיות גם היו נשארות על ארטיק. ממה זה היה עשו? זה היה עשו מנייר שדומה לנייר הכתיבה שלנו. זה פשוט נייר. והדבק עשה משהו. וכשנייר כזה נרטב ואתה קורע אותו, אתה משחית את האות. אתה משחית אותה בצורה כזאת שגם אם תעמיד אותה אחר כך ליד אחד ליד השני, לא תראה כאן אות בכלל. אתה מדבר היום על אריזת במבה, על אריזת ביסלי, על האריזה של הגבינה שאתה פותח. זה עשוי מפלסטיק מאוד מאוד מסוים. כשאתה קורא אותו, אם תרצה אחר כך להעמיד את האותיות אחת ליד השנייה, זה בול עומד ליד אחד ליד השני. לא בערך, בדיוק. ועל זה הטענה שאני טוען. שכל מה שנאמר לגבי קריאת אותיות בשבת זה נחמד ויפה, ואנחנו אומרים יפה מאוד, אבל זה לא נאמר על האריזות שלנו, על האריזות של נייר כסף שלנו, על האריזות של ריה. לא נאמר על זה. עכשיו, אבל בכל זאת יש פה מחלוקת. יש טז, שוט הרמו, רמו, שאומר שזה מותר, או אומר, עוד אחד בציפור, ועוד עשה, כיוון שזה ראוי להתחבר, זה לא נחשב שאתה קראת אותו, זה לא נחשב שאתה השחטת אותו, ויש לך לעומת זאת מגן אברהם ופרישה שאומרים אחרת. האדמו"ר הזקן הביא את המגן אברהם ואת המשפט הזה שזה עומד לחיבור, הוא השמיט. יש לי כלל, ממה שהאדמו"ר הזקן הרבי כותב, שאל תלמד מהשמטות של האדמו"ר הזקן למשל בסידור, וזה אל תלמד מזה. אבל אני חושב שכולכם תסכימו שכשהאדמו"ר הזקן הביא מאותו פוסק באותו מקום, לא סידור, שאתה יכול להגיד שהסידור לא צריך לחזור לך על כל השולחן ערוך מחדש. ומהשמטות של הסידור אל תלמד שום דבר. אבל כשהביא לך משהו מכאן, כאן, ציטט אותו, ואת ההמשך שהוא כתב, את הנימוק שהוא כתב, את זה הוא השמיד, זה אומר הרבה. נראה לי שהאדמו"ר הזקן יותר נוטה לפוסקים האחרים. לפוסקים שטוענים שאם זה ראוי זה מספיק, לא עומד לך. המשנה ברורה פסק בצורה מוחלטת כמו הפוסקים שאומרים שזה צריך להיות עומד לכך. אז מאוד ברור מדוע בכל הספרים הלכות שבת אתם תראו אסור לפתוח אריזות בשבת, אסור לפתוח אריזות בשבת. משנה ברורה זה הרבה שלהם. אבל אני עדיין סבור שבשולחן אורך הדמור הזקן זה לא מוחלט. אז מהי המסקנה? וזה כן דבר שאני יכול להגיד אותו בצורה ברורה, שכאשר קשה לפתוח דבר בלי לקרוא את האותיות שלו, והאותיות הן אותיות כאלה של נייר פלסטיק, בוודאי ובוודאי ובוודאי שלמקל יש על מי לסמוך. מי? הרמו, פשוט הרמו, והתז, ומשמעות אדמור הזקן. ואיפה הברייקט שלי? יש כללי פסיקה. יש מחלוקת פה בין הפוסקים. זה דרבנן. ספק דרבנן לפי כללי הפסיקה זה לכולה. אז אני אומר, לא, אבל אני חסיד, אני מתן, אני רוצה לך תחילה. אבל אם זה בשעת הדחק, אז מה אתה רוצה שאני אגיד שאתה לא יכול לפתוח את הנזה הזאת? אני לא בטוח שזה נכון. יש מחלוקת פוסקים, בדרבנן, משמעות אדמור הזקן, למקל יש על מי לסמור. זה בוודאי נכון. בנייר כסף, זה נכון ביחס לנייר כסף של תרופות, זה נכון ביחס לזה. לכתחילה, אנחנו משתדל לפתוח ולקרוא את האותיות, אם יש אפשרות, כי אנחנו רוצים לצאת ידי חובת כל השיטות. עד שאני לא אהיה בטוח ב-100% שזו שיטת אדמור הזקן, לא רק משמעות אדמור הזקן. אז אני לא יכול להגיד את זה בברית, כך תעשה, כן, אני נופק מפומי. אבל גם בלי אדמור הזקן, לא, נגיד שהוא לא הכריע בעניין הזה, זה מחלוקת פוסקים גדולה. אז אם זה מחלוקת פוסקים גדולה, בדי רבנן, יש לי על מיני כן. אז לכן ילדים למשל, שלוקחים ביסלי במבה ומקבלים ילדים קטנים, והם פותחים את האריזה כמו שהם רוצים. אני חושב ש... אנחנו אומרים, אתה רוצה ללמד אותם, הם הגיעו לגיל, אז תלמד אותם את ההידור של בין האותיות, אם אתה יכול. אבל זה לא סוף העולם. כשאתה הולך למבצע מסיבות שבת, אתה מחלק לילדים, אתה מרגיש שאתה חוטא בזה שהם פותחים את החבילות ככה, אתה לא חוטא. אתה לא מסייע ולא שום דבר. יש בהחלט על מה לסמוך, גם לקרוע את האותיות כמו שהם היום. הסגנון כמו שהוא היום הוא שונה ממה שהיה פעם. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לנושא נוסף, שזה פתיחת הבקבוקים. אז מה שדיברתי עכשיו, בקטע השני, זה היה על דברי חלב ואריזות שמחוברות אחד לשני, האם דבק באמצע נחשב כמשהו שלישי או לא, והנושא של קריאת אותיות. הנקודה השלישית, אני רוצה להתייחס לפתיחת הבקבוקים בשבת.
יש אותיות על העוגה, אתה מבין לאכול או לכתוב.
זה, איך אומרים, זה לא שייך למקה בפטיש בכלל, זה האריזות שייך קצת למקה בפטיש, אז דיברתי על זה. אבל... אולי בהזדמנות אחרת אני אתייחס, כן. בנוגע לפתיחת בקבוקים בשבת, ואני חושב שבשנת תשין חף משהו, כשיצא שמירת שבת כהלכתה, אז הרב אוירבך, שמי שמכיר את הגישה שלו, הוא ממציאן. השם חנן אותו בחוש כזה, הוא פתאום, אורות האיינפלד פתאום, משהו שאף אחד לא חשב אף פעם, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, אף אחד לא. היה נראה לו שבבקבוק, הרי איך סוגרים את הבקבוק יין עם הפקקי פח? זה חתיכת פח שבלחץ סוגרים אותה לבקבוק בצורה שהוא כבר עומד על הבקבוק והפרס סוגר עליו בצורה כזאת. אז הוא רצה לטעון שברגע שאתה פותח את הבקבוק אתה עושה את הפקק לכלי. פעם הראשונה שאתה פותח את הבקבוק אתה עושה אותו לכלי. ואסור לעשות כלי בשבת, ובגלל זה הוא טען שאסור לפתוח בקבוקים כאלה בשבת. בנוגע לבקבוקי טמפו, לא הייתה לו שאלה, מפני שאם אתה מכניס קיסם, אתה יכול להוציא אותו ביחד עם הנצרה. גם בבקבוקי טמפו היה פקק שסגרו אותו, ואי אפשר לפתוח אותו בלי לנתק את הנצרה, ואז הוא כאילו הפך להיות מקשה אחת עם הבקבוק, ושאתה פותח אותו, יצרת כלי. הוא אומר, אם תנסה טוב, תוכל להוציא אותו עם הנצרה, אז על זה אין לי שום, אין לי בעיה על זה, זו הייתה הטענה שלו. אבל הבקבוק של היין, יש לי עם זה בעיה, איך אתה פותח אותו בשבת? אז אני אומר, יש פה עניין של הסתכלות על הדבר. עשיית כלי, אם אנחנו נגיד שהיא קיימת, היא איסור דרבנן. איסור דרבנן, אדמור הזקן בסימן שי"ד בסעיף ג' כותב שפסיק רישא, פסיק רישא זה כאילו שברור הדבר שאתה עושה את האיסור, אבל האיסור הוא דרבנן, אבל אתה לא מתכוון לאיסור, שימו לב לזה, פסיק רישא ולא מתכוון. האם אתם רוצים דוגמה מוחשית שאתה הולך על השלג או אפילו בקיץ על החול עם הנעליים ויש לך כיתוב תחת הנעל באנגלית שזה גם שפה ואתה כותב על החול, זה אחד ההיתרים שלנו שאנחנו יכולים ללכת. הסעיף הזה בשולחן ערוך מדמור הזקן. זה פסיק רישא, איסור דרבנן של כותב שלא על מנת, אתה כותב, את לא מתכוון. זאת אומרת, זה לא כתיבה שיש לה קיום, אז איסור דרבנן. ולא מי לך, ניחא לך, אתה מתכוון לך. אתה מתכוון לעשות אותיות על הזה, אתה צריך את האותיות על כל מיני הרבה. אז במקום הצורך, אדמור זה כן מתיר. ועל זה אנחנו מסתמסים. או למשל, שליחים בכל העולם, פה בכפר חב"ד כנראה הבעיה פחות נמצאת, אבל שיש מצלמות. היום בכל עיר, כשאתה הולך, אתה הולך ברחוב ראשי, אתה מצולם בכל דרך אפשרית. יש מצלמות שמצלמות אותך. המצלמה הזאת היא איסור דרבנן. ואתה בתור עובר דרך, אתה לא מתכוון שהיא תצלם אותך, בנוסף לזה שאתה לא צריך את זה. וכיוון שכך, אבל אתה צריך לעבור כאן ברחוב, אז במקום הצורך, יש לך יותר. זה בנוי מאוד, הסעיף הזה הוא מאוד מאוד מרכזי בהלכות שבת, משום שהוא בהרבה בעיות חוזר, הסעיף הזה חוזר על עצמו בהרבה הרבה בעיות. או למשל הנושא של עישון ביום טוב, עישון בכלל זה שאלה, אבל עישון ביום טוב, תוך כדי שאתה מעשן, אתה מוחק את האותיות, יש שם איזה שהם אותיות באנגלית שכתובות, אתה שורף אותם, אתה מוחק אותם, זה מותר, אסור, פסיק רישא, דרבנן, כי זה מחיקה שלא על מנת לכתוב, ואתה מתכוון לזה, כשאתה שואף את הסיגריה הזה, אתה מתכוון למחוק את האותיות הללו, וכן הלאה. כל הדברים הללו זה דברים כאילו שאתה רואה שאנשים עושים אותם, אלה שעושים, עושים, וזה הכל בנוי על סיב, במקום צורך, בסדר, זה מותר. אז הוא שואל שאלה שהיא אגב שבאגב, אבל אני הזכרתי, אז אני צריך לענות. כשבן אדם שואל אותי דבר כזה, למשל הוא גר בתל אביב, שזה מאוד מצוי שם. הוא גר בבניין של אנשים שאלה אתה לא שומעים תורה מצוות, והכל מצולם, הוא עולה ויורד. אז אני אומר לו, תראה, אם על המכונית שלך יש מצלמה כזאת, ואתה, אם נניח המכונית תיגנב בשבת, אתה תרצה להסתכל במצלמה מה קרה איתה, אז זה לא בגדר של אינו מתכוון. וזה לא בגדר שלא ניחלה, זה ניחלה ומתכוון. אז אני לא יכול להתיר לך את זה. אבל אם אתה מקבל על עצמך בעלה ובשבועה, שמה שקורה בשבת אתה לא מסתכל במצלמות, אז זה לא ניחלה. אז אתה יכול להיכנס ולצאת גם. אז אתה לא מתכוון לזה, אז במקום הצורך. איך אומרים, רוב השלוחים בעולם, אז הם בונים, אין להם אפשרות אחרת. בצרפת היום שלוחים שואלים, שמהחוק מחייב אותם הרבה פעמים בשביל ביטחון לשים מצלמה לפני הבית הכנסת, לפני מצד ההוא, מצד הזה. אז זה כבר שאלה נוספת, כי הם מעוניינים שזה בשבת בשביל ביטחון, זה נושא אחר. אבל כשאתה לא מכוון להשתמש בזה בשבת, אז זה היתר. זה הסעיף הזה של אדמו"ר הזקן. אז עכשיו אני חוזר חזרה, אני פותח את הבקבוק, לדעת הרב אוירבך, אני פותח את הבקבוק, אפילו לשיטתך, אני אומר הרב אוירבך, שאת הכלל גם כן ידע וגם כן. אתה פותח את הבקבוק בשביל מה? בשביל לעשות פקק, אתה פותח את הבקבוק כי אתה רוצה לשתות יין. זה מה שאתה פותח את הבקבוק. אז פתחת אותו לשתות יין, זה איסור כאילו דרבנן לשיטתך. אבל אתה לא מתכוון לעשות כאן פנים. וזה במקום צורך, אתה צריך לעשות יין, אתה רוצה לשתות יין. אז לכן לעניות דעתי האיסור הזה הוא לא... עכשיו מה שיודעים שסכסידים ראו, אולי יש פה גם כאלה גם כמו שראו, שראו אותו. כן, פתח את הבקבוקים, אבל זה נכון עד שנה מסוימת. אחרי שהרב אוירבך יצא עם הפסק שלו, אז הרב ביקש שיפסיקו לפתוח, יפתחו את זה לפני שבת. אבל אנחנו לא יודעים למה הוא ביקש את זה. הוא ביקש את זה בגלל שהוא אמר, אוי, הרב אוירבך גילה לי עכשיו משהו חדש של הידיים. החסידים הם מסבירים שהסיבה זה כיוון שהרב אוירבך פסק משהו אחר. אז כדי לא להראות לציבור שהוא עושה בניגוד למה שהתפרסם וזה, אז הוא אמר, תפתחו לפני שבת. ככה היה בפשטות העניין. ולכן הלכה למעשה, מי שירצה שיפתח לפני שבת, לא עובר שום עבירה בזה שפותח לפני שבת. אבל כשהוא לא פתח, והוא צריך לפתוח את הבקבוק בשביל לשתות יין, אז בוודאי שיש לו הלכה מפורשת שזה מותר. עכשיו... מה אני אגיד? בקושי אני יודע מה שאני יודע, אני צריך להגיד מה שאחרים יודעים, לא יודע. מה אני צריך לענות על מה שהוא ידע או לא ידע? בוא נאמר, רוב הסכים את תראי.
גם אז, גם אז, למה אחרי בשינה?
אני מספר סיפורים ברבל, בקושי לא מבין ברבל. לא מבין. ספר את הסיפור.
בחופים,
כשהוא פרסם,
זה
לא
פוסקים, הסכימו
לדעת,
חיכו על זה?
לא, זה היה קצצה בעולם. זה לקח זמן עד שאנשים יקלו את מה שהוא אמר. זה לא היה מיד תגובות לכאן ולבן. הוא אמר סברה, ולקח זמן עד שהדבר התקבל. לקח זמן. שמירת שבת כהלכתה שהתפרסם בהתחלה, שרפו אותו בבני ברק. זה היה ספר, אחד מהספרים שנשרף. זכה להישרף. בגלל שהיה כותב שם כל מיני דברים שהיה נראה להם חדשים וכן הלאה, כן? אבל לקח זמן עד שהדברים נכנסו, עד שהם נכנסו בתוך, בתוך התודעה של הציבור. טוב, בנוגע עוד פעם, אני הולך בין הטיפות, אני לא אמרתי שלגמרי, בכל זאת הרבי אמר לפתוח את הבקבוקים בסנסנגר, ככה הרקרונה מפורסם, פרסם את זה בכמה מקומות, הרבי אמר לו לפתוח את הבקבוקים לפני שבת. אבל אני לא יודע למה הרבי אמר, והרבי לא נתן את זה כהוראה לרבים, ולפי איך שנראה מהשולחן ערוך הדבר הזה הוא מותר, במקום הצורף רעת, אז אולי הרבי חשש על הצורך, אם זה צורך, לא צורך. חשבתי אולי הרבי חשש לזה שזה צורך, אחרי שהרב אוירבך פרסם את הפסק שלו, שאולי אתה מתכוון לעשות מכסה, אז הרב אמר, אוי, אז אולי אנשים התחילו לחשוב שהם עושים את זה בשביל המכסה. אף אחד לא חשב על זה עד היום. וכמה הם חושבים על זה? אני לא יודע מה הסיבה, אבל ברור לי כמו אור השמש, שבשבת עצמה, כשזה לא פתוח, בוודאי שלכתחילה מותר לך לפתוח. מה תעשו לפני שבת לא מעניין אותי, כן. כנראה. אחרי שמישהו עורר איזשהו דבר, אז הרבי לא רצה להיות... אולי זה הסיבה, לא יודע. זה רק ספקולציה. אני חוזר חזרה לשולחן ערוך, מבחינת שולחן ערוך זה תקין. כשצריך.
יש פקק שם, זה אותו
דיק,
שיצאים
אליי
עם השיר הזה,
נתלץ אותו. מותר, לא. פקק שם אף אחד לא חשב, כי הבקבוק היה פקק. הפקק שם אף פעם לא היה כלי. עם פקק שם לא היה לי בעיה אף פעם. כל הבעיה הייתה בפקק מתכת, זה היה הדיון. נוגע לנייר טואלט, כן. עוד פעם.
מה בדיוק הבעיה
בפקק הזה? הטיעון של אלה שאוסרים, זה שכשאתה פותח אותו, אתה עשית אותו בפעם הראשונה כלי. ויש איסור, מיטה כן מנה בשבת. לא את הבקבוק, הבקבוק היה כלי עוד קודם. את הפקק, הפקק היה בהתחלה חתיכת מתכת ללא צורה, והפרס לחץ אותו, סגר אותו ישר על הבקבוק. ועשה אותו מחובר עם הבקבוק באמצעות הנצרה. אז זאת אומרת שהוא הפך להיות חלק מהבקבוק, אף פעם הוא לא היה כלי בפני עצמו. כשאתה פתחת והשתשכרת את הנצרה, אז עשית אותו פקק, פעם הראשונה. זה היה עדיין. אבל כל פנים, אפילו אם אני אגיד שזה איסור דרבנן, אני לא מתכוון לעשות פקק, אה?
לא היה פקק?
לא, הטיעון שלו לא. למה? כיוון שהפרס סגר אותו בצורה כזאת שיהיה חלק הברגה, וחלק טבעת שתופסת אותו לבקבוק, שעד שלא תפריד את הטבעת ממנו, והטבעת תמיד נשארת על הבקבוק. אז הוא כאילו הפך להיות מקשה אחת עם הבקבוק.
כך מגיע טיפקה. איך?
יש ויש. עד היום יש, בדקתי את זה. יש כאלה שהוא בא כחתיכת עיגול, ויש משהו ש... כאילו...
אתה לא
רוצה את החיצה האחרונה. אז הוא טוען, הוא טוען ש... צודק, אבל הוא לא היה כלי עם הברגה שניתן לפתיחה וסגירה. אתה עשית פה מקה בפאטיש לכלי, מתקן מנה, עשית פה משהו. זה הטיעון. אתה יכול לפתוח, לסגור, עוד פעם לפתוח, עוד פעם לסגור. כאילו כלי לא גמור היה.
הפקים החדשים של
הבירה
שזה
לשולי,
יש
אתם
בעיה?
לא, זה אף אחד לא... זה בכלל לא בעיה.
קוריה.
את מה?
קוריה פקק.
אתה מדבר על הפקק הזה שעולה ויורד כזה? כמו כוכב כזה? אז דיברתי, זה כמו פחית. אז דיברתי על הפחית, שאם אתה שותה מהפה יש לך בעיה, אם אתה לא שותה עם הפה, אין לך בעיה בכלל.
כשאתה פותח אותו, יורד
כל הפקק. אפילו.
אתה
שותה בבקבוק. אוקיי, אבל את הפקק אני לא צריך בכלל, בבקבוק הזה גומרים אותו מיד. מה הבעיה ביין? שאתה תצטרך את הפקק בשימוש חוזר. אתה עושה כוס אחת, סוגר אותו, מחכה לשבוע הבא. אם אתה גומר את הבקבוק, טוב, אולי החסידים שגומרים את הבקבוק מיד, אין שום בעיה, אז הרב אוירבך לא דיבר עליהם בכלל. אולי זה הסיבה שהבקבוקים ב-770 הם היו, הרב לא ראה בהם בעיה בכלל, אולי. לא יודע, אני יכול להגיד הרבה סיבות, אבל מבחינת ההלכה, בסופו של יום, אני יכול, כשהבקבוק סגור, אני צריך אותו בשבת, אני יכול לפתוח אותו בשבת.
אם אני פותח קפקף ועורש קפקף מפס עליו ועורש לפעפורים,
אם אתה יותר לא תשתמש בו?
בתוך קאפ אני לא אשתמש בו.
לדעת, בכלל, הרב רבך, וזה לא היה, אפילו לשיטתו לא היה בעיה עם זה. כל הבעיה שאתה תשתמש בו פעם נוספת. זה ברור, מוסכם. אז זה אין שום שאלה. כל הבעיה זה השימוש החוזר. אדם שהגיע למקום שאין נייר טואלט חתום. אז בנוגע לנייר טואלט, לקריאת נייר טואלט, יש לנו לדון מבחינת קוראי השבת, מבחינת מתקן מנה ומבחינת איסור מחתך. אז אני אומר עוד הפעם, נאמרו על זה הרבה דברים, אני אומר את דעתי בעניין בהתאם למה שהבנתי מהפוסקים. בנוגע לאיסור של מקרע, לדעת אדמו"ר הזקן, אין דין מקרע בדבר שהוא מחובר אחד עם השני. אף על פי שאנחנו יודעים שכל הנייר שלנו היום עשוי בעצם מחתיכות שהודבקו זה בזה סמרטוטים או משהו כזה שהודבק זה בזה, אבל הפוסקים, וזה באמת רש"י כבר במסכת סוטה, כותבים שפנים חדשות באו לכאן. זה לא שיש פה כמה דברים שהודבקו וכשאני קורא אני מפריד הדבקה. זה נייר, זה הפך להיות מקשה אחת. אדמו"ר הזקן אומנם מביא דוגמה של אור שאתה קורא אותו וזה מותר ושבת, אבל בפשטות זה מדובר גם כן על נייר. נייר שהוא של היום, זה הפך להיות מקשה אחת. אז איסור מקרע על ידי אדמו"ר הזקן אין. אז אתם תראו בכל האחרונים, נייר טואלט, נייר טואלט, נייר יצחק, נייר טואלט. זה בגלל שהם פסקו כמו המשנה ברורה, שיש איסור מקרע גם בנייר אחד. זה לדעת אדמו"ר הזקן. צריך להבחין בעניין הזה. מקרע אין.
גם באיפה שזה לא נקרא
שנייה. בנוגע לאיסור מתקן מנה, פה האדמו"ר הזקן כן מדבר על איסור מתקן מנה בחתיכת נייר, הוא מדבר בסימן שני בסעיף י"ז על נייר ששמים אותו תחת הדג וצוללים את הדג עם הנייר הזה, הוא כן מדבר על זה, אבל בהקבלה לסימנים אחרים ולסעיפים אחרים, משמע שהוא סובר שאיסור מתקן מנה בנייר שאתה חותך אותו זה רק שאתה עושה בו שימוש לזמן. אבל אם זה שימוש ואתה זורק אותו מיד, אין פה עניין של מתקן מנה. כמו שהתפלתי את השיעור, הזכרתי את שי"ד לסעיף י"ח, שכשאתה זורק מיד, אין איסור של מתקן מנה. מה נשאר לנו? איסור מחתך. איסור מחתך זה בין ביד, בין בכלי, אין לנו את הסימן הזה בשלמה של אדמו"ר הזקן ש"כ"ב, אבל מה שנראה בפוסקים האחרים, זה בין ביד, בין בכלי, וזה צריך להיות במידה. במידה. עכשיו, מידה זה לא סנטימטר בנייר טואלט. גם כשאתה חותך ביום חול, שתי סנטימטר לכאן, שתי סנטימטר לכאן, אתה לא מדייק עד כדי כך. ובנוסף לזה, איסור מחתך בשבת זה איסור דרבנן. אדמו"ר הזקן בסימן ש"ב מביא סימן שלם על בן אדם שבימים ההם, שהם מקנחים באבנים, מותר לו לקחת את האבן. איסור מוקצה, בתניא משמע שזה איסור מוקצה חמור. האדמו"ר הזקן מתייחס לאיסור מוקצה כאיסור חמור, לא כאיסור קל. זה דרבונם חמור. ובכל זאת בשולחן ערוך נפסק שמפני עוד הבריות, הדרבונם של המוקצה יהיה מותר. אז מה יוצא מזה להלכה למעשה לפי זה? שבמקום כבוד הבריות, איסור מחתר, יהיה מותר מפני כבוד הבריות. אז אם תרצו להוריד את זה כולה יותר גדולה, לקרוא אותו כלאחר יד, אפשר לשים על הברכיים ולקרוא עם השני מרפקים או כלאחר יד כפשוטו, אבל אתם שומעים אותי על החי יבשה, גם בלי זה מותר.
על הקווים.
אפילו על הקווים. למה? כי כל האיסור של מחתך, בוא נגיד שעל הקווים יש לי איסור מחתך, איסור מחתך זה איסור דרבנן, האדמו"ר הזה כן התיר איסור דרבנן מפני כבוד הבריות של איזה, של שירותים, חוץ מכבודכם. על זה הוא התיר, על זה הוא התיר מוקצה. אבל אני חוזר עוד פעם, ובתניא כתוב שמוקצה זה מהאיסורים החמורים של דרבנן, לא מהאיסורים הקלים של דרבנן. אז מה פה? זהו, אתה מחתך, אתה הולך לזרוק אותו, אתה לא הולך להשתמש בו. אז זהו, אז אם תרצו, כי לאחר יד פותר את כל השאלה, כן. אני אגיע לנהל לנו עוד רגע. בנוגע לפתיחת שקיות קטנות כמו של סוכר, כמו של קפה שיש בבתי מלון כל מיני וזה, אז אפילו אם תפתח בתוך הקבקובים, זה בהתאם למה שדיברתי עכשיו, אפילו אם תפתח בקבקובים איפה שיש לך, איפה שנוח לך, אתה מתכוון לעשות פה פתח נאה? אתה מוציא את הסוכר וזורק את זה לפח. יהיה פתח נאה, לא יהיה פתח נאה. זה לא רלוונטי לפתח נאה. כיוון שכך נראה לי שאין בזה בעיה בכלל. אם אתם שואלים לגבי אותיות, אז כמו שאמרתי קודם, יש היום שקיות סוכר שמסויות ממש מנייר, ושם יש לי בעיה של קריאת אותיות, כי אני משחית את האותיות. ויש שקיות ניילון שהן פלסטיק כזה, ששם אין את הקריאת אותיות המוחלטת. אנחנו חוזרים לנידון הדיון שאמרתי קודם.
ואם לוקחים למשל שקית כזה, לפתוח את זה עם מספריים, שאתה לא תגיע לאותיות?
אני אומר מספריים. אם זה מספריים שהן לא מוקצה מחמת חיסרון כיס, אלא מספריים פשוטות, הן לא עשויות רק לפריסול, אז זה כלי מוקצה מחמת איסו, שלצורך גוף או מקום הוא מותר לך להשתמש, מותר לך לעשות אותו, והחידוש של אדמו"ר הזקן זה שלצורך גוף או מקום הוא זה כמו כלי המותר. לא שאני צריך לכתחילה להשתמש בכלי המותר, סכין וכדומה. משנה ברורה מחמיר בזה, אדמו"ר הזקן, לא? זה חובה, זה יהיה מותר. כן, אני פעם עשיתי שיעור לנשים, ונשים אמרו לי, מה הילדים יראו מספריים בשבת? אז אני אמרתי, כן, אז הם ילמדו עוד הלכה, שמספר מותר לצורך גוף או מקום. זה כבר עניין של הרגש, מבחינה הלכתית יבשה מספריים שהם לא מוקצה מחמת חיסרון כיס, מותר להשתמש בהם לצורך גוף או מקום, זה העניין. אם אנחנו מדברים על פתח נאה, יש היום את הקנקני חד שיש להם סכין בתוכו, ואתה יכול לפתוח באמצעות הסכין הזה, שם יש מקום לחשוס שהבן אדם משתדל לעשות פתח נאה, ושזה זה נוצר, הסכין הזאת. אז אולי בשבת יש מקום להמליץ לפתוח דווקא. אני אומר, אולי בשבת יש מקום להמליץ לפתוח דווקא בסכין, באופן כזה שאני לא... אני עושה ככה בלי לכוון, או אפילו בסכין ההוא, אבל בלי לכוון פתח נאה בגודל המתאים בדווקא, כדי שזה לא יהיה פתח נאה, שגם בסכין זה מותר. אם אנחנו מדברים על קנקן חלב, אז עוד מילה אחת, הוצאה של שקית חלב, הוצאה של כל איסוף של... כל איסוף של שקיות פסולת, של במבה ושל ביסלי, מה שנשאר על השולחן, זה מוקצה בשבת. אם אלם כן נשאר בפנים שאריות של אוכל. אבל הפוסקים טוענים ששאריות של אוכל זה צריך להיות לא שסתם דבו קצת חלב על השקית, זה צריך להיות כמות כזאת שבשבילה השקית תתבטל. כל פנים, מי שרוצה לצאת מספק, לדעת אדמו"ר הזקן להוציא שקית כלאחר יד, מוקצה, כלאחר יד תמיד יהיה מותר. אז אם נשאר שם מעט חלב, אפשר להוציא אותו כרגיל. אבל אם לא נשאר מעט חלב, אז אולי היה כדאי להוציא אותו כלאחר יד, באופן כזה יהיה מותר לגמרי. זה עוד פעם המצוי של הרב שלמה זלמן אוירבך, זה גם כן הרעיון שלו שלם זה, וגם את זה הוא העיר, שזה אם יש חלב יותר, חלב פחות, רק שהאתר הזה להוציא כלאחר יד ולא יביא, עוד פעם, כי המשנה ברורה לא מטיל את זה. אבל דעת אדמו"ר הזקן, כל המוקצים מותרים כלאחר יד, זה יהווה פתרון, כן. אבל לא, אבל זה מוקצה מחמת גופו. זה לא מוקצה מחמת איסו, השקית הזאת, אחרי שהיא הפכה להיות פסולת, אחרי שגמרת.
אפשר לרוקן את השקית זה
בעיה. לרוקן אותה מהחלב? לא, כל זמן שיש חלב בשיעור מתאים, אז הוא בטל אל האוכל, כי הוא בשביל האוכל. אבל אחרי שנגמר האוכל, פה השאלה, אני רוצה להחליף שקית. להוציא ולהכניס שקית אחרת. זו השאלה. אבל יש לנו דין נוסף, שכל זמן שהמוקצה ביד שלך, אז אין לך בעיה. טוב, אני רוצה בזריזות, כמה נקודות בזריזות. אם יש, אם רחמנא ליצלן, מישהו צריך לעשות גבס בשבת, גבס זה בעיה של מכה בפטיש. כל זמן שזה לא פיקוח נפש, קודם כל על ידי גוי אפשר, כי זה איסור דרבנן, איסור דרבנן על ידי גוי, במקום צער, גדול, בהחלט מותר. אבל אם אין רופא גוי שיעשה את הגבס, אז צריך לבקש שיעשו רק קיבוע כזה, שהיד לא תזוז, ומוצאי שבת לעשות את הגבס, כי יהודי לא יכול לעשות אותו. איסור דרבנן יהיה מותר ליהודי רק במקרים, רק בשינוי. אז איך תגיד לרופא שיעשה אותו בשינוי, זה קצת קשה להגיד לו איך לעשות את
זה.
סקוט שאין לו בכלל בעיה.
אין בעיה?
ניפוח בלון, בפעם הראשונה זה מכה בפטיש, קצת השולחן ככה כותב, בפעם השנייה מכה בפטיש אין, אבל יכול להיות שתבוא לידי קשירה, אז הוא חושש משום הקשירה שתעשה בסוף, אבל מכה בפטיש כבר אין. זה שלא נופח אפילו בפעם הראשונה, יש לו מכה בפטיש, בפעם הראשונה שניפחת אותו, עשית אותו כלי. לכוון שעון, זה סתם, לפחות יגדיל טוב ויגדיל. לכוון שעון קיר או שעון, שעון מחוגים כזה, לא של היד שברגע שאתה מותח את המצרה הוא מפסיק לעבוד, סתם שעון של מחוגים. יש מהפסקים שרוצים להגיד שמותר לעשות את זה לכתחילה בשבת, לא ראיתי מי שחולק עליהם. ולמה הם אומרים? מפני שגם כשהשעון לא מכוון, אתה יכול להסתכל על שעון אחר, ולהסתכל על השעון הזה ולראות, הוא מאחר בעשר דקות, אתה יכול לחשב את השעה עם השעון הזה, גם בלי שתתקן את זה, הוא תיקנת אותו, הוא תוקן ועומד. אז לפחות, אם אתם רוצים, תיזהרו בזה, אבל לפחות הכיוון, כיוון החשיבה. נקודה נוספת, פרחים, שאנחנו רוצים, פרחים לא במים. אנחנו רוצים להוריד איזה עלה פה או עלה שם, אם זה ליופי, כדי שזה יעמוד יפה או שזה נראה טוב, אז יש בזה איסור של מתקן מענה, אתה מתקן את הדבר, מייפה אותו, אז יש בזה בעיה. כוס חד פעמית שהיא התקמה, זה אם היא התקמה באופן כזה שעדיין ניתן להשתמש בה בצורה שעד הדחק, אז בוודאי שהיא עדיין כלי, הכל בסדר. אבל אם היא התקמה בצורה שהיא לגמרי לא בסדר, יש מקום להגיד שכשאתה מיישר אותה, אתה מתקן כלי בשבת. אבל אנחנו חוזרים חזרה, כוס חד פעמית איזה כלי זה בכלל? זה כלי שמשתמשים איתו פעם אחת, ואחר כך זורקים אותו לפח. אומר אדמו"ר הזקן בסימן שי"ד סעיף י"ח, שכל דבר שהוא עומד רק למשהו ואחר כך אתה זורק אותו, אין לך בעיה. אז אם אתה מתקן את הכלי הזה ושותה איתו מים וזורק אותו אחר כך לפח, אין לך בכלל בעיה. בנוגע לחרוזים, ילדים שמשחקים בחרוזים עם חוטים, מכניסים את החוט בתוך החרוז, אז דנו הפוסקים האם יש בזה איסור של מאמר. אדמו"ר הזקן אומר שאין מאמר אלא בדבר שהוא גידולי קרקע. אבל מה שנשאר לנו כן לדון, אומר קצת השולחן, יש פה בעיה של מתקן מנה. אולי לילדים קטנים, משחקים, נעיר להם, הם לא יגיעו לגיל חינוך, אבל כשאנחנו נשב ונעזור להם לחרוז חרוזים, יש בזה תיקון של בגד. לגבי, טוב,
בגלל שלא משחקים ומחזירים. שוב, ילדים בדרך כלל משחקים
או לא חזור. אז זהו, אז אני מדבר רק על מצב שאתה בסוף משאיר אותו, כן. בנוגע להברגה של סטנדר שאתה רוצה להרים ולהוריד, בבתי כנסיות שלנו אין, אבל אולי בבתים יש לכם. זה צריך להיות, לדעת אדמו"ר הזקן, שהוא עומד לפתיחה וסגירה באותו יום. החידוש הזה של אדמו"ר הזקן, זה אף אחד לא אומר אותו, זה חידוש שלו. שולחן מתקפל זה לא הברגה, אין איתו בעיה בכלל. שולחן מתקפל מותר לפתוח בשבת, לסגור בשבת, זה לא בעיה. בורג שנפל במשקפיים, אני לא יכול לפתוח אותו ולסגור. לא יכול. לעומת זאת, אם יש לי עדשה שנפלה במשקפיים, וזה כבר קרה לי ביום חול, ואני כל פעם מכניס אותו חזרה, אז זה כבר נחשב דרך השימוש שלו. זה כאילו הכלי ש... בורג אסור לפתוח ולסגור, אלא כן, הוא עומד לפתיחה יומיומית. אז מה זה עומד לפתיחה יומיומית? אנחנו יודעים שאפילו ברז מים בבית, הוא בנוי על אלמנט של הברגה. אז מה אני אגיד? שאם בדם יש לו איזשהו מחסן, איזושהי דירת חדר, שכל השבוע אין שם אף אחד, ומגיע לשם אורחים רק בשבת, אז הם לא יכולים לפתוח את הברז מים, כיוון שזה הברגה. לא זה, כנראה, לא לזה התכוון אדמו"ר הזקן, כן, הוא מתכוון שזה עומד, ברעיון זה עומד לפתיחה יומיומית. נפקמינה, בקבוק יין שהוא מיועד לשבת, שיש לו הברגה, אתה פותח וסוגר אותו. אתה לא משתמש יום-יום לשתות יין, אתה רק בשבתות שותה יין. אז לך זה יהיה מותר, כיוון שהוא בכל זאת עומד, אם יהיה לך סיבה, אם יעשה סיום מסרט, אז כן, אבל זה עומד לך. לעומת זאת מלחייה, שאתה, יש לה הברגה לפתוח אותה ולסדור אותה, היא לא עומדת לפתיחה יומיומית. מה? זה נדיר שבן אדם יקמור את המלחייה ופתאום. אני חושב שבזה יהיה את ההבדל, שלפתוח הברגה כזאת, זה תהיה הברגה שלא פותחים אותה בשבת. אני רוצה להתייחס... דבר אחרון, ואם תרצו אחר כך שאלות, משהו שנוגע קצת לעיות שבט, ויש לו זיקה למתקן מנה שדיברנו היום. הנושא של רמקול בשבת, זה מופיע בפוסקים, והרבה מדבר על זה בכמה מקומות באגרות. רמקול שהשאירו אותו לפני שבת עובד, ורוצים להתפלל איתו בשבת. אז יש כאלה מהפוסקים שרוצים להגיד שכיוון שהוא היה דלוק לפני שבת ואני לא הדלקתי אותו בשבת, אז אין פה, לא עשיתי שום דבר. מה אתה רוצה? לא עשיתי כלום. והם בונים את עצמם על זה שכתוב ש, שמותר לי להוסיף על איסור מוליד, להוליד אסור, אבל אם כבר יש משהו, אני יכול להוסיף עליו. אז כן כותב את זה, תשכב י"א בסעיף ז' לגבי ריח. שאם יש ריח, אני יכול להוסיף על הריח. אם אין ריח, אז אני הולדתי ריח, זה אסור. אז במכון תומת הם רוצים, הם עושים את זה כבר, לדאבוננו הרב. רמקולים כאלה, שהם עובדים לפני שבת, וזה בשבילהם, הכל לא עשיתי כלום, אני רק מוסיף. מה שתורם עליהם הרב לוי יצחק אלפרין, הוא אומר, זה לא נכון מבחינה רעיונית, כי מה שאמרו שאתה יכול להוסיף על ההולדה, זה כאשר הדבר היה קיים, כולו, במינון אמור. אבל אם הדבר לא היה קיים, למשל, כשאתה מדבר ברמקול, ותוך כדי הדיבור יש משהו ברמקול שנמצא שם, שמתעורר רק בגלל שאתה מדבר. כשאתה מדבר נוסף זרם שמפעיל אותו חזק יותר. אם הרמקול, אם אני לא מדבר ברמקול, אז המינון של הזרם שנמצא שם הוא מועט כזה שאם הייתי מדבר לא היו שומעים אותי. אבל כשאני מדבר, באותו רגע שאני מדבר, נוסף שם הזרם שיפעיל אותו יותר. אז אומר להם הרב לוי יצחק אלפרין, זה הפירוש שנוסף משהו חדש. יש פה הולדה, לא פה, שם. וכן הלאה, כשאתה מפזר את הרמקולים בכל בית הכנסת, זה אסור. אז הם רוצים להגיד, אני אעשה שיעבוד כל רמקול ורמקול במידה מסוימת. גם על זה האחרונים לא מסכימים, והם אומרים כמה טיעונים, טיעונים יותר על שמירת כבוד השבת, ואחד מהטיעונים שלהם זה מתקן מנה, אחד מהטיעונים שלהם שמה תבוא לתקן מנה, שמה תבוא לתקן בפטיש. אבל חסידים שלומדים מקוטיסיכס מיד מתעורר אצלם שאלה. הרב מצד אחד אומר רמקול בשבת, מצד אחד. מצד שני, בלי להעמיד עפעף, הוא מספר שהרב הקודם היה לו בחדר שלו איזה טלפון כזה, אינטרקום כזה, שהוא השאיר אותו פתוח בשבת, והרב הרשב בחדר שלו היה מתפלל באבוידה, והוא רצה לשמוע את הרב הרשב איך הוא מתפלל. והרב מספר את זה, וזה בשיחה עמוקה, את יום שבת, הוספות ליום שבת, ולא כותב שיחה. אז איך זה מסתדר? אז כנראה שמישהו שאל איזה פעם את הרב, ויש מכתב שנתפס באגרות קודש חלק כ"ב, ושם הרב נותן כמה נימוקים, הוא לא מביא כאילו שאלה גדולה על זה, רק הוא מסביר. והסיפור הזה והזה, כנראה, הוא מתחיל, נותן שלוש נימוקים. הנימוק הראשון שהרב מביא שם באיגרת, זה בגלל שזה זה פסיק רשע בדרבונון. זה מה שאני הבאתי קודם, משין י' לסעיף ג', זה פסיק רשע בדרבונון, במקום צורך, הרב הוא רצה. ניחלה למי? למדבר? הרב מיד מביא שהרב הרשב לא ידע מזה, ככה הוא כותב. הטעם השני הוא לא ידע מזה. והוא כותב, לא היה ניחא לו. זה הטעם השני והשלישי, לא ניחא לו. אז לפי זה, מקום צורך של הרב הרייץ, זה בנוי על זה, כן. הרב כותב, זה העדר הזה בנוי. על זה שזה איסור דרבנן, זה פסיק רישא, אבל זה לא ניחא לו. וזה הוא לא התכוון לזה, אחד לא התכוון ואחד לא ניחא לו. שני הנימוקים האלה שאנחנו דיברנו עליהם בשיעור, אז יש לי תניא דמסייע גדול, זה היסוד של היתר הזה. ובסוף הוא כותב משהו שלישי שנראה לי להסביר אותו בהתאם למה שהדברתי את המחלוקת של מכון הטכנולוגי ומכון צומת עם הרמקולים. משמע שהרבא כבר אז, בחצי שורה, תסתכלו שם, לא ציטטתי את הלשון אצלי, הרבא נותן להבין שהמיקרופון כמו שהוא עבד שם לא נוסף שום דבר. במכשיר השני, לא נוסף זרם, הוא לא יפעיל שום דבר. אין פה שום הוספה ושום תיקון כלי, אין פה כלום. ולכן זה מותר. זה הנימוק השלישי שככה משמע. זה כאילו כל המחלוקת הזאת של צומת אחרי 40 שנה, ברצי שורה, בשנה, אני יודעת, עבוד קודש חלק הרבה, הרב ככה כותב את זה כלאחר יד כזה, שזה היתר של הרב הקודם שם בסיפור. אז מה אנחנו לומדים מזה, כאילו אם אנחנו רוצים להוריד את העניין לגבי הקלטה בשבת, למשל, למה הדבר הזה אסור? אני מדבר, אני לא יודע שמקליטים אותי. למה זה בעייתי? משום ששם, בהקלטה, אפילו שזה איסור דרבונו, ואני לא מתכוון, וזה גם כן לא ניחה לי, אבל אני באותו זמן מוסיף משהו. הנימוק השלישי לא קיים, כי אני משנה בתוך האלקטרונים, בתוך הזה, אני מוסיף שם משהו שלא היה קודם. בשונה ממה שהיה אצל הרבע הקודם, שלא נוסף כלום. אותו דבר, אם יבוא בן אדם ויגיד, אם הרבע הקודם ככה עשה, אז אני יכול להחזיק את הטלפון שלי בכניסת שבת, אני לא אתלפן בשבת. אני מדבר עם חבר, שבת נכנסת, אני מדבר, אני ממשיך עליו לדבר, ממשיך את המצב הקודם. זה אסור. מפני שכשאתה מדבר, אתה לוקח זרם הרבה יותר שכן מפעיל מערכות, לעומת אינטרקום שהוא ניטרלי, הוא רחוק ממך, הוא לא קרוב אליך. אבל יש מה שנקרא בייביסיטר כזה, ששמים אינטרקום לילדים כדי לשמוע אם הם בוכים בחלק אחר של הבית, זה לכאורה יהיה בדיוק כמו הסיפור של האינטרקום הזה של הרבע הקודם. אותו דבר לגבי מכשירי שמיעה למיניהם. קודם כל במכשיר שמיעה, כשאתה מדבר עם בן אדם שיש לו מכשיר שמיעה, אתה אף פעם לא יודע, הוא היה יכול לשמוע גם בלי המכשיר שמיעה, והוא רק עוזר לו לשמוע יותר טוב. אבל גם אם זה לא ככה, ואתה יודע עליו שהוא לא היה יכול לשמוע בלי המכשיר שמיעה, אבל בכל זאת, אתה לא הוספת משהו חדש, כי מספיק הקולות שיש פה מסביב הם כבר מפעילות אותו, זה לא אתה שאתה עושה את זה, אתה לא מתכוון וכן הלאה, אז גם זה צד ליתר. הוא שומע את השקט, אתה יודע שזה מייצב לו את כל השיווי משקל שלו, זה עצמו משהו, כן. ואז השאלה האם גם שם זה יהיה במצב כזה שהוא היה בגובה. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז אולי צריך לעורר את העניין, זה אני אסיים, להפרוש מאיסור, גם כשאתה קונה מיחם היום, אז יש לך מיחמים של המכון הטכנולוגי, מיחם לשבת, יש לך מיחמים של צומת, וצומת מחולקים גם כן לשתיים, יש להם מאושר לשבת, יש להם מאושר לשבת מאדרים. מה ההבדל ביניהם? זה ההבדל הזה שאנחנו מדברים. הם, יש להם תרמוסטט, שהוא שומר על חום. כשאתה מוציא כוס, התרמוסטט נדלק. הם אומרים, אין לך בעיה שזה נדלק, מכיוון שאנחנו תמיד שמרנו על קצת זרם בתוך התרמוסטט הזה. אנחנו דאגנו שיהיה בו זרם, ואנחנו רק מוסיפים עליו זרם בגלל הכוס שיצאה. אבל עוד פעם, הבעיה תהיה, אם הזרם הקטן שהיה בו, לא היה מחמם את המים, לא היה מפעיל את התרמוסטט, זה רק זרם כלשהו. זה כל הקולניות, הקולנועית שיש להם, זה הכל בנוי על על השיטה הזאת. הם משאירים אותה כאילו דלוקה לפני שבת, ודיברת על זה עם הרב רוזן, כאילו אמרתי לו, איזה זה צחוק מעצמך. הרי עם הזרם הזה הקטן שזה עובד, עם הזרם הזה הקטן זה לא היה, הקולנועית לא הייתה זזה. עם הזרם הזה, זה היה אחר כך מגדיל את הזרם, ורק אז היא יכולה לזוז, אז חידשת פה משהו דבר. אז הוא אומר לי, התחסת לך, אסור לגלות, אסור לך לדבר, אסור לדבר איתך. אסור לדבר. אם זה יהיה ברמה כזאת שיכול לנסוע, כן, מצוין, ואז כאילו על האמברקס, ורק כשאני משחרר את האמברקס הוא מתחיל לנסוע. פה יהיה צד להקל, אבל גדל לך סוד, אין עדיין בטריה שיכולה להחזיק אותו עם העוצמה הזאת ככה. אז למה הם לא עושים? הם לא יכולים עדיין לעשות את זה. אבל נכון, כמו שזה עומד נכון לעכשיו, זה לא עומד בתקן של ההיתר של השולחן ערוך לגבי תוספת מולים. כן? וזה מחלוקת יסודית. אז אתם הולכים לקנות מחם, שנייה, לקנות מחם, לא מסתפקים סתם בזה שזה קשר. צריך לדעת, יש שם תרמוסטט, אין שם תרמוסטט. אם יש שם תרמוסטט, אתה יכול להפעיל אותו תוך כדי שבת, וזה לא תקין, זה לא בסדר. כן.
ביום טוב, אם יש לך את הזרם הזה ורק חידשת אותו
ביום טוב? לא. גם תוספת ביום טוב תהיה אסורה, כי זה הולדה חדשה, זה הוסיף על משהו קיים. זה הוסיף שבלעדי זה, זה לא היה יכול להחזיק מעמד. נו, על ידי זה שלומדים כתרה של תורה, כן? נכון, ניילון. הניילון כזה של התוועדות, שרוצים לפתוח אותו, קודם כל חייבים לחתוך לפני שבת. מה הבעיה בלחתוך אותו בשבת? הרב מדבר על זה. מה הבעיה לחתוך את הניילון בשבת? הבעיה היא שהשימוש שלו זה לא כמו נייר טואלט, שאיך אומרים, מנגבים וזורקים, כן? אלא זה עד סוף הסעודה. האדמו"ר הזקן, כשהוא התיר דבר שאתה זורק אותו, הוא התיר אותו כמו קליפות של אגוזים. שמיד שאתה שובר אותם, אתה מוציא וזורק. זה עומד לזריקה מיידית. כיוון שכאן זה לא עומד לזריקה מיידית, אז יש פה חשש מאוד גדול של מתקן מנה בחתיכה שאתה עושה. מקל פטיש. אז, ועוד, שיש פה בעיה של מחתך, כי אתה חותך לפי מידה. ואני הזכרתי שגם אם אני אקח 15 סנטימטר לכאן, 15 סנטימטר לשם, במפה אצלנו בבית, מה, יש למישהו הבדל אם המפה מגיעה עד כאן, או שהיא מגיעה עוד 15 סנטימטר למטה? אז כל הדין של המידה הוא לא רלוונטי, אז אתה צריך לקחת עוד איזה מטר וחצי כדי שלא יהיה מחתך. אז אם המטר וחצי עוד הייתי מסתדר. אבל בסימן שין מהם, סעיף י' ז', הוא כותב שיש בעיה לשים נייר ולתגן עליו דם. ומשמע שזה בגלל שזה לוקח שינוי זמן, זה לא מיד אתה זורק את הנייר. אז כיוון שאנחנו לא זורקים מיד את הנייר, אם אנחנו מיד משתמשים ומיד זורקים, זה צד ליתר שאין פה נותק אין מנה. אבל אם אני משתמש בו עד סיום הסעודה, אז תהיה בעיה.
אבל אם אתה רוצה, בשביל ההנחה הטובה, תעלה פעם אחת למעלה ותכסה את הזה.
דבר עד שלו שחבר הוא, או שהנחה...
עיניים חיפית אין שום בעיה. הנחשה הטובה, אני מכירה את זה. כדי שזה כל עוד משבת... אני לא חושב שזו הייתה הכוונה מלכתחילה. זה לא היה הכוונה שכל מילה שהוא אומר, משום שהרבי בעצמו, והמון המון פרק.
הייתה מלחמה גדולה בשבילו, לתמוך בו בכל
העניין. בעניין השיעורים, בעניין השיעורים, זה נכון. אבל איך אומרים, כדאיתה של תורה. זה דאיתה של תורה, זה לא, אין פה חלילה, לא צריך, זה אף אחד לא מזלזל בגדול כמובן, זה לא, לא, אבל צריך, הדיוק, זה מביא את הדמור הזה. צריך להגיד, אז אני צריך לא לתאר.
כאן ביד שלך, אתה עושה פעולה נוספת.
איזה היה חיוזי. ככה, חלב הוא עמוק. זה עניין לך, עניין לך. אנחנו נתקח את הראשי, אבל אתה לא יאוף להם.
שכל דבר שלא מסתדר
ואין משהו אחר, משהו. אין בטעמי אתה עכשיו. אין את ההסברים שלמה, היו טובים לרב לאחד, למה הוא היה מותר לדבר, אבל למה רב היה צנדר?
אין לי בעיה בלסים, יש לי בעיה בזה שמדבר, אני מרשים אותו.
הוא עושה איסור בזה שמכיל אותו.
בסדר, הוא לא יודע.
אבל הוא עדיין עושה איסור בזה שהוא מניח את זה. רב היה עושה
איסור.
זה ההסבר השלישי. הרבה היה ההסבר השלישי שאין בזה בעיה של נגד. כי פסיק רשת לבד לא היה מועיל, להתיר לו...
תגיד ניילון לפעם בוודאי שעשו. בוודאי לפעול.
אם
ניילון לשולחן,
יש
לי בעיה.
כן, כן, לא,
אי אפשר להשתמש
בו.
לגבי המחם, מחמים טרם, יש
לנו
את
המושג? לא. רובם לא. רובם לא, יש כאלה שכן. אתה יכול לפתוח את האתר של צומת, כל השמות מחם, מה לא.
צומת מעדרי זה בסדר?
צומת מעדרי זה בסדר.
תמיד צומת מעדרי זה בסדר?
לא, זה מחמי, זה לא מחמי.
למה יש לו את הצינורות החיצוניות? למכון הטכנולוגי?
גם למכון הטכנולוגי.
גם הצינורות, צינורות זה משהו.
זה כמות מים, זה עוד כמה מים.
כן, אבל זה עדיין אחר.
לא, התרגום שלא תתקר.
המים, זה שפר, זה יסתמן.
זה לא טוב.
זה טוב. זה שתי קיצוני.
זה לא טוב. הצינורים השונים.
כן, מים שבן. אני אגיד למה הניסיון שאני אעזיק.
לא חי, אין לך מומד הזה של כמה מים.
בלילה של בור. אין לך את עובד, אבל בבוקר, באמת בבוקר, יש לנו פישים בבוקר, אני חושב אומר לך, הוא מגיע.
לא כל כך, אבל מים כמעט.
לא כולם, כולם.
הוא לא מותח כמו, הגלילה צולמת פה, הוא לא מותח כמו, זה יכול להיות, זה יכול להיות.
נכנס כאן חזרה לך, אבל מה יש בתוך המחר מודי זה משחק? או יש מבין אחרת?
לא, אבל גם אם הם יתרשו, אם הם יצטלנו...
כמה
הם יצטלנו? אני אומר, אני הגעתי לקרוא מפה.
אני אעשה לי ניסיון אחר. לדיקן אחר. יש פה איזה יקור, גם אם זה חוקר את הכל זה, שהוא אומר שאם זה עבד, כמה, אם זה עמד שעה ללא תקימה, אבל מה יש לו מודי לקרוא? פקשתי את המציטי ושמתי, עזרתי אותו כמודי. תוך 10 דקות, בכאן, בכאן, בכאן. בכלל לא ראיתי, לא נמצא לו, כי גודש את כולה. אבל הבעיה היא בהיכרת, אם הוא מחמק, מה הוא מחמק? אם כשאתה לוקח את המחם, המחם עם נדיד חיצוני, ואתה מבין עם המים, המים שלי לא זה, המים מי יוצא המנדיד שמדדת פה, עד שזה ירד לבר, אתה לא תמיד יבדיד, לא מתוכים. הבעיה במחמים הסגורים, יותר משהו, יש לו משאלה, המשאלה מגיעה את התארגיל, ודוחף את דרך המגיד את המים הרוחים על המים הקרים לתוך הכנוס. פה יש חשש כמה להתערב, אתה פותק, אתה מדבר, כמה מתוך המגיד יתבשר, אם יתבשר, לא יתבשר. ואם המים של המגיד הם הראשונים שנכנסים למגיד. אני אגיד לך מה שיש, אני אגיד לך,
אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד
אסור.
זה לא אומר,
כמו שבתוך המדיד קיצר, אותו איזון.
מה זה כיוון? אני משתמש בו. לא, אני לא מדבר על איסור מחטף. אני אצל איזה מידה, לא מדבר על זה, אבל מדבר על איסור... אתה כנמון, ככה אני לא עושה את זה. זה וזה פעמיים, גם כבוד שבת, גם בלכות ים. אז אולי הם מסתמכים על הדעות, אבל זה לא פשוט לגמור זה. זה מסתמכים על הדעות ששימוש פעם אחת, אם עכשיו, שלא תקעת. בסדר, אני יכול להבין את זה. לגמור זה כן משמע, שזה צריך להיות שזורך אותו מיד. לא... זה הכל, זה הכל, והביאו, אבל לא תגמור לנו בסופו של דבר, אבל אם אני אמנה דרך וככה לחתוך אותו, זה גם מי עושה. אני אמנה לפי הדרך. אין, זה 15 שקל, כמה עוד.
אני מחליט למי שרוצה, מי שמבקש, שמחליטה שלך, שמבקש את זה ואת זה, אני לוקח את זה לזה, אני אגיד כמה עוד איזה שאני רוצה. לפני 8 שנים היה לי בערך 7-8 שנים.
יש אנשים שאומרים לי, יש אנשים שיודעים בהלכה, אז הם אומרים, אני לוקח את זה עכשיו, אפילו שעוד לא שילמתי, אבל כבר גמרתי בליבי לקנות, אני הולך לטבול, לבינתיים תסיים לי את החשבון, תסיים לי את זה, תסיים איתו, אבל מבחינת זה כדי שזה יהיה גמור ואנשים יודעים את העניין.
תקנה לי את זה.
נגד את זה רבי יד.